לרפואה שלמה של צופיה בת דן. מה איתו? חולה? שיהיה גם לרפואתו השלמה. טוב, אנחנו פרשת כי תבוא, ואנחנו גם נמצאים ממש ממש ערב ראש השנה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא. מצוות ביקורים כולנו מכירים, כולנו שמענו עליה. אנחנו גם צריכים לדעת ולהבין שמצוות ביקורים בפשטות זה שבן אדם לוקח את הפרי הראשון ומביא אותו לקדוש ברוך הוא. שיש בזה המון 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 לימוד, ולא רק זה, זה אחד הדברים שנקרא ראשית. יש כמה דברים שנקראים ראשונים, ואולי אני צריך לדבר עם רם כל כך. יש כמה דברים שנקראים ראשית, ואחד מהם זה ביקורים. ותכף נדבר על העניין של מה כל כך חשוב בביקורים, וגם הלכתית יש כמה הלכות מאוד מעניינות לגבי הביקורים. קודם כל ביקורים, היו מביאים את זה ברוב עם הדרת מלך, ותהלוכה גדולה, וזה הרמב״ם דרך אגב שיוצא מגדרו בתיאור של מצוות ביקורים, איך שהיו באים ומגיעים וגיעים לפני ירושלים ומקשטים את הביקורים, מקשטים איזה שור שהולך בראש וחצוצרות ובלגנים, וכשהיו מגיעים לירושלים בכלל היה קורה דבר מדהים, שבעצם בירושלים הרי עיר הקודש היו צריכים לקבל את פני העולים לרגל עם הביקורים. עכשיו ישנה הלכה פסוקה שבן אדם שעובד אצל מישהו אסור לו להשתמש בזמן של העבודה לדברים פרטיים, אפילו אם זה דברי קודש. זאת אומרת, אפילו להתפלל, אסור לו להפסיק, אלא אם כן, כמובן, הבעל הבית מספיק, מה? כן, אם הבעל הבית מסכים, אז אין שום בעיה. היום זה, בוא נגיד, הרבה פחות בעייתי, מכיוון שרוב החברות והדברים שיש בהם זה, יודעים שיהודי שומר מצוות, מתפלל מנחה בעבודה, והם לוקחים את זה בחשבון. גם בדרך כלל זה בדרך בהפסקה שהוא עושה וכו', אבל לא משנה. בגדול, אם מישהו לוקח מישהו לעבודה, ולא עשה איתו תנאי כזה או אחר, אסור לאותו אדם להפסיק בעבודה, לעשות צרכים שלו פרטיים, גם אם זה דברי קדושה. עד כדי כך שאומרים שבן אדם צריך לקרוא שמה ישראל, והוא נמצא על העץ ועובד לבעל הבית, לא ירד מהעץ, יגיד שמה על העץ. אבל כשהיו מגיעים מביאי הביקורים לירושלים, כולם ללא יוצא מן הכלל היו רוצים לקבל אותם. גם העובדים שעבדו אצל בעל הבית. זאת אומרת, כאן פתאום התבטל העניין הזה של גזל ושל הכל. הכל מותר בשביל לקבל את פני מביאי הביקורים. זה נותן לנו כבר קצת הבנה כמה שהמצווה הזאת חשובה. שהמצווה כל כך חשובה שאין לנו אותה היום, מה זה אומר? מה זה אומר לנו בעצם? אם זה כל כך חשוב, אז למה אין את זה היום? למה לא מוצאים דרך לקיים אותה? האמת שיש את זה, ויש את זה כל יום, ויש את זה כל הזמן, כי כשאנחנו קוראים בתורה מצוות ביקורים, אנחנו צריכים להבין מה תמון בפנים. זה לא לקחת את הפרי, ודרך אגב, יש כאן דבר מדהים. תחשבו על זה, בן אדם שם זרע באדמה, שנים עד שזה גדל. ושכבר סוף סוף יש פרי, מה הוא רוצה? הוא רוצה לקחת לעצמו. הוא אומר, סטופ, קודם כל, הקדוש ברוך הוא. וזה מראה אהבה בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה כמו שאתה מביא לילד קטן צעצוע שהוא מאוד רוצה. ובמקום ללכת ולרוץ לשחק איתו, אומר, אבא, קודם אתה. איזה הרגשה הזאת? זה מראה אהבה. וזה בעצם המהות של מצוות ביקורים, אהבה. להראות, להבינו שבשמיים שאנחנו אוהבים אותו. ולכן, כל דבר שאנחנו עושים, הדבר הראשון זה הקודש ברוך הוא. הדבר הראשון, להקדיש לקודש ברוך הוא. אנחנו עושים את זה, משתדלים לעשות. הרי בן אדם שקם בבוקר, מה עושה דבר ראשון? מודל הקדוש ברוך הוא. וכאן דיברנו השבוע בבית המחל קרן, הופיע קטע מאוד יפה, מאוד, עד היום לא חשבתי על זה בכלל. מה אנחנו אומרים? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אמונתך. למה לא רבה אמונתי?
שהוא מאמין בך.
מי מאמין בך? אבל אני...
הוא מאמין אז... בנו, לכן הוא נותן לנו שאנחנו יהיה בסדר,
לכן נחזיר לנו את הנשמה. עכשיו יש לנו שאלה, אבל מה, אז מה, למה אני לא אומר רבה אמונתי? ואני לא מאמין בו. אמרנו דבר ראשון, עשה את הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה מה היה צריך להיות כתוב? רבה אמונתי. אני מאמין בך. הרי מה אני בעצם אומר שאני קם בבוקר? אני מודה, תחשבו, מה אני אומר? מודה אני לפניך, אני מודה לך, על מה? שהחזרת בי נשמתי, רבה, מה? האמונה שלי בך. אתה החזרת לי את הנשמה.
אבל אני שמעתי פעם
אני תכף אגיד לך מה שמעת, לא שמעת נכון, אבל לא,
אני צוחק. שמאמין בנו, שאנחנו נמשיך להאמין בו, ולכן הוא מחזיר לנו את הנשמה.
אז אני ראיתי השבוע וורט חזק, חבל על הזמן, באמת, מדהים, מדהים. מה הוא כותב שם? הוא כותב, לכאורה באמת היה מה היה צריך להיות כתוב, אמונתי. בוא נשכח מה למדת, מה היה צריך להיות כתוב לכאורה. שאת באה וקמה בבוקר, מה את רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא? אני מאמינה בך. הרי אמרנו דבר ראשון, מקדישים לקדוש ברוך הוא, אז מה אני אומר לו? אתה מאמין בי? מה, זה קצת אבילי. אתה מאמין בי, מה זה אתה מאמין בי? אני מאמין בך. אני יכול לדבר על עצמי. אומר, דבר יפה. אומר רבה אמונתך, הבן אדם בחיים לפעמים יש לו מצבים קשים. קשה לו בחיים. ולפעמים גם כשהוא קם בבוקר, הרי מה אחד הניסים הנפלאות זה? שבן אדם עייף, מתעייף כל היום עובד, מגיע הלילה, הוא גמור. הוא חייב לישון. וכאשר הוא ישן, הוא קם בבוקר חדש. קיבל כוחות. זה נס, תחשבו על זה. זה מין תהליך שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם. אבל לפעמים, עם כל זה שבן אדם קם אחרי שינה, הוא בדיכאון, הוא לא מרגיש טוב, איזה יום נחס היה לי אתמול, ועכשיו מחכה לי עוד יום נחס. אז שישים לב למה שהוא אומר. מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה שלי, והחזיר לי אותה בבוקר. למה הוא החזיר אותה? כי, מה אמרת? כי הוא מאמין בי. אם הקדוש ברוך הוא מאמין בי, זאת אומרת, אם הוא לא היה מאמין בי, הוא לא היה מחזיר לי את הנשמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, מאמין בי שאני יכול לעשות שינוי. מאמין בי שאני יכול לשנות מה שהיה אתמול. אז אם הוא מאמין בי, איך אני לא יאמין? איך אני לא אקום שמח וטוב לב לעשות ולשנות? בעצם יש כאן לא רק כאילו הודעה לקדוש ברוך הוא, ברגע שאני מודה לקדוש ברוך הוא ומבין שהוא קיים, אני בעצם אוטומטית גם אני מתחזק. כי מי זה הקדוש ברוך הוא? זה אבא שלנו שבשמיים, אוהב אותנו אהבה שאין כמוה. אז שאנחנו מאמינים שהוא מאמין בנו עד כדי כך, שלא משנה מה עשינו אתמול, לא משנה מה עשינו. אם הוא החזיר לנו את הנשמה, אז הוא מאמין שמה? שיש תקווה, יש תקווה. יש שינוי, יכול להיות שינוי. זאת אומרת, לא משנה מה עשיתי אתמול. חומדים לפני ראש השנה, שזה דבר מדהים. יש הרבה אנשים, ימים נוראים, אוי על הראש השנה הזה, ויום כיפור שכבר יעבור. אם היינו באמת מבינים מה זה ראש השנה, ומה זה יום, אנחנו מבינים, אבל לא מפנימים. לא מפנימים. הרי זה מתנה. בן אדם עכשיו בסקורה צריך לרקוד משמחה. מי שמע בעולם שבן אדם עושה עבירה ואומרים לו, תשמע, אין בעיה, תבקש סליחה וזה, נמחק לך עבירה. מי שמע דבר כזה? איפה, איזה מחיה, איזה חיה, איפה יש חיה כזה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, ילדים שלי יקירים, עשיתם כל מיני דברים לא יפים השנה, אבל מה, אין בעיות, אני נותן לכם חודש אלול, נותן לכם ראש השנה, להפוך את הכל. אז צריך להיות שמח או עצוב? צריך לרקוד משמחה. אז קודם כל, ההרגשה הכבדה שיש לנו, בוא נשים אותה בפרופורציה הנכונה. ההרגשה הכבדה צריכה להיות, במובן, שהקדוש ברוך הוא אבא כל כך קרוב אליי, וכל כך נותן לי צ'אנסים שאני צריך לפעול בהתאם. לא יכול להישאר אדיש. בא אבא אומר לך, עשית עבירות. אני נותן לך צ'אנס למחוק הכל. מי לא ינסה לעשות משהו? מי כזה, בסדר, יאללה, ממשיך בחיים שלו כרגיל? לא יכול להיות דבר כזה. הדבר הראשון, להכניס לראש שלנו, זה מצוות ביקורים. וזה מבוסס על אהבה. אהבה. לצערנו הרב, אנחנו גמרנו עכשיו מערכת בחירות שהייתה בנויה על שנאה. והתוצאות לצערנו הרב, אנחנו קמנו איתם בבוקר. הגענו למצב שבמקום שאנשים יציגו את האג'נדה שלהם, הם מלכלכים על האג'נדה של השני, או יותר נכון, כל מערכת הבחירות הייתה בנויה על שנאה. כמעט ולא דיברו על מה הם הולכים לתת, אלא מה השני לא נותן. זה לא מצוות ביקורים. זה הפוך ממצוות ביקורים. אמרנו, מצוות ביקורים בסיס ויסוד ביהדות. לדעת ולהבין שיש בורא לעולם, ושהוא אבא שלנו, ושהוא אוהב אותנו, וכל מה שהוא רוצה, זה שאנחנו נעבור אותו. יש לנו בעיה. תגיד לכם מה, חלק מהבעיה. והיה כי תבוא אל הארץ השם אלוקים, נתן לך מעל רשתה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית תמונה בה. אתה בא לאדמה, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הארץ, הכל טוב ויפה. תראו לעצמכם בן אדם, הולך לתערוכה, אני השבוע חזרתי מתערוכה, בשנחאי. תראו לעצמכם שהייתי נוסע לשנחאי, נסיעה ארוכה, לשם נסעתי עם אירופלוט, דרך מפה, ממוסקבה ולחכות וסיפורים. לקח לי, איך אומרים, יומיים עד שהגעתי לתערוכה. עכשיו תראו לעצמכם, שאחרי שהגעתי לתערוכה, באמת מעייף וזה, במקום ללכת לתערוכה, אני הולך לישון במלון. הלכתי לישון, אחר כך קמתי מאוחר, באתי כבר מאוחר, אני הולך לשתות קפה, נאכל, נעשה ונבלה, לא נלך גם היום. הרי אני צריך להיות מטומטם, דפוק בראש, תערוכה נגמרת. כמו אותו אחד שגם נסע לי יריד רחוק, הלך לישון, קם מאוחר, הלך עם החבר'ה לסת לשבת, בערב הלך למסיבה, בערב, בבוקר עוד פעם קם מאוחר, אחר כך ביום השישי החליט, היום אני הראשון בתערוכה. הוא באמת היה הראשון, אבל גם היחידי, כי התערוכה נגמרה. אז שלא יקרה לנו אותו דבר. אחרי כל מה שהשקענו וכל מה שעשינו, אז אנחנו באים הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ הזאת, ובמקום שאנחנו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אנחנו מסתלבטים, עושים חיים, מסיבות, יושנים, אוכלים, והקדוש ברוך הוא בכלל לא, התערוכה לא מעניינת אותנו. אבל התערוכה תיגמר. אנחנו כאן רק זמן קצר. ואם התערוכה תיגמר, כבר לא יהיה פרנסה. כי מי שתורח בערב שבת, אוכל בשבת. מי שתורח בתערוכה, יש לו פרנסה לשנה. מי שלא תורח בתערוכה, אין לו פרנסה. אחר כך נגמרה התערוכה, אין כבר מה לעשות. לכן, צריך לדעת ולהבין למה באנו לעולם. למה אנחנו בתערוכה? למה אנחנו ביריד הזה? למה אנחנו כאן? למה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ הזאת?
שרים
מה?
שרים
כן, הוא מתחיל ככה. שאדם יראה מה בשמה הוא בא לעולם.
מה חובתו?
מה חובתו בעולם? אז אומר הקדוש ברוך הוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא והלכת למקום אשר יבחר השם אלוקיך ובאת למקום אשר אמרת הגעתי היום להשם אלוקיך כי באתי על הארץ שנשבע השם אלוקיך לתת לנו ולקחת. צריך, אנחנו באנו למטרה. הרבה פעמים אנחנו גם חושבים המלחמה ביצר הרע זה המטרה שלנו בחיים? מה אתם אומרים? כן? אני אומר לא. המטרה שלנו קיים מצוות. זה, עוד פעם, אנחנו כל כך בשטיפת מוח הזאת שאנחנו נלחמים ביצרה, יצרה, 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 עד כדי כך ששכחנו בשביל מה אנחנו נלחמים ביצרה. הרי המטרה זה לא המלחמה ביצרה. המלחמה ביצרה היא האמצעי לקיום המצוות. כי לא באנו שם בשביל לכם ביצר הרע. אבל אני אומר, אנחנו כל כך התרגלנו לזה שאנחנו כבר באיזה מקום מחשבתית פספסנו.
תענג על השם, המטרה.
נכון, בדיוק. לא המלחמה ביצר הרע. יש יצר הרע, צריך להילחם בו, כדי להגיע להתענג על השם. אבל המטרה היא להתענג על השם, המטרה היא לקיים מצוות, לאהוב את השם. זה כמו, הרבה פעמים אנשים עושים דברים, ולא, או בדרך שוכחים את המטרה, ואז מפספסים לגמרי. עד היום שפתח תקווה, וציפרת לכם כבר איזה עשרות פעמים, איזה מין קניון קטן שבנו במרכז פתח תקווה, שהוא היה פיל לבן. מה זה פיל לבן? זה משהו שאין לו שימוש. בונים משהו מאוד יפה, אבל פספסו שם כמה דברים. במשך שנים הוא לא היה מאוכלס, ואחר כך מאוכלס חלקית. וגם היום הוא מאוכלס בצורה מוזרה, והוא נראה גועל נפש, ולא... פשוט משהו מדהים. אולי... קרקע הכי יקרה בפתח תקווה. איפה כיכר השעון? כיכר המיואשים, מה שקוראים, כיכר המייסדים? בפתח תקווה אני מדבר. פתח תקווה. שם, ברחוב של העירייה.
ברחבה שם.
ברחבה שם. היום כבר לא רואים את זה, כן? זה כבר נהיה נבלע בתוך הבניין. שם יש בניין, בדיוק בזה, שהוא אמור היה להיות קניון. ובנו אותו והשקיעו בו באמת שיא הפאר והאדר. אבל עשו כל כך הרבה פספוסים בדרך, מה הכוונה? מי שבנה אותו, מה שבראש לו היה לעשות, שכולם יראו איזה בניין יפה הוא בונה. והוא שכח שהמטרה היא להכניס חנויות וקונים. המדרגות לא היו במקום, כל מיני דברים כאלה קטנים שהם בעצם גורמים לבן אדם שלא ירצה להיות שם. למה? כי המתכננים בדרך שכחו בשביל מה הם בונים את הבניין. וזה אנחנו צריכים לזכור. בשביל מה אנחנו כאן? אז מרוב שאנחנו עסוקים במלחמה ביצר הרע, אנחנו שוכחים שאנחנו גם צריכים לעשות משהו. זה לא המלחמה ביצר הרע, זה האמצעי להגיע למטרה. אנחנו כבר מדברים על זה, זה גם תאמין, כבר השבוע דיברת על זה כמה פעמים, זה פשוט מדהים. באותו בניין היה איזה רואה חשבון, משרד רואה חשבון גדול, שתמיד היו עובדים איתנו, וקונים את כל הרהיטים אצלנו, וכשהם עברו שם על הבניין, הם החליטו לקחת מעצב וסיפורים, ואמר, תשמע, לא בשבילך, אנחנו לקחנו מעצב, הוא מתכנן לנו את כל המשרד, והוא יש לו את הנגריה שלו והזה שלו, אצלך נקרח רק את הכיסאות. טוב, הרנסה מלמעלה. בקיצור, גמרו, לקחו את הכיסאות. איזה שבועיים אחר כשנכנסו למשרד, מגיעים אליי, אנחנו צריכים איזה, אני לא זוכר כמה, איזה 20 עגלות מגירות. אמרתי, שמה אתה צריך עגלות מגירות? אמר, זה הרי אתם תכננתם משרד, ופה, וארכיטקט, ומעצבים. מה, הוא לא שם לכם מגירות? אומר, לא, הוא שם מגירות, כל שולחן עם מגירות. רק מה הבעיה? אם זה הקיר, הוא רצה לחסוך מקום ושיראה יפה. הפלטה יוצאת מהקיר עם רגל, אוקיי? איפה הוא שם את המגירות? הכניס אותה מתוך הקיר כאן. זאת אומרת, הפלטה היא כאן, הקיר כאן, ואיפה המגירות? כאן. זאת אומרת, מגירה ראשונה אם אני פותח, לא רק שלא רואה, אני לא יכול להיכנס. היא צמודה לפלטה. מגירה שנייה, אני צריך להיכנס מתחת לפלטה בשביל לראות מה יש שם. אולי המגירה אחת שאני יכול להשתמש זה המגירה התחתונה. וגם זה אני צריך להתכופף לרצפה מתחת השולחן כדי לפתוח ולסגור. למה? הארכיטקט בראש שלו היה יופי, שכולם יראו וואו, איזה משרד יפה הוא עשה, עד שהוא שכח מה המטרה. אז הוא שם מגירות, רק הוא שכח שהמגירות הן לא רק ליופי. המגירות נועדו להיות פרקטיות, שימושיות, אבל הוא שכח מזה. כי הוא פספס את המטרה. ואני תמיד נזכר בזה. וזה קורה לנו כל אחד ואחד מאיתנו בחיים, בקטעים כאלו אחרים שלפעמים, אנחנו עושים משהו ושוכחים למה אנחנו עושים את זה, ואז אנחנו עושים שטויות. ופתאום מתברר לנו שבעצם התכלית, אי אפשר בכלל להשתמש בדבר הזה. אז בואו נזכור קודם כל, כי תבואו אל הארץ אשר ה' אלוקיכם נתן לכם בזמן, למה באנו לכאן? ולקחת מראשית כל פרי אדמה. באנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה המטרה שלנו בחיים. אהבה. להבדיל ממה שקרה כאן במערכת הבחירות הזאת, שהייתה מבוססת על שנאה, במקום שאנשים באו ויגידו מה אנחנו הולכים לתת למדינה, הם אמרו רק מה השני לא נותן. רק שנאה. במיוחד, אחד הדברים שמאוד לי אישית כאב, השנאה לדת, השנאה ליהדות, שזה פשוט מפחיד. לאן הגענו? לאן הגענו? שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, והיה כי תבואו לארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך לארץ הבירתה ישב בבא, ובמקום ולקחת מראשית כל פרי האדמה לתת לקדוש ברוך הוא, אנחנו מנסים לקרקע ולקעקע כל משהו שמזכיר לנו למה אנחנו כאן. ואני תמיד, אני מתפלא, אני אומר לריבונו שלנו, בשביל מה אתם כאן בכלל? הרי אם אתם לא מאמינים בתורה, ואם אתם רוצים למחוק כל זכר להיסטוריה שלנו, שכולה קשורה לתורה, מה אתם עושים כאן בכלל? תלכו מאיפה שבאתם, אף אחד ממכם אין לו זכות כאן. אין מה לשאול אותה, מסיבה מאוד פשוטה. זה כמו שהיה לי ויכוח עם בן אדם, שבסופו של ויכוח מה אני עשיתי, אמרתי, שמע, אין לי מה להתווכח איתך, כי אתה לא מתכוון לשמוע אותי, ואתה, הוויכוח הוא ויכוח הקר, חבל על הזמן שלי, וזה נגמר הסיפור. כי ברגע שאנחנו, מה זה מתווכחים? ברגע שאני רוצה להעביר למישהו את הרעיונות שלי, או רוצה להשפיע עליו, אם הבן אדם אין לו שום כוונה להיות מושפע, והוא נעול בדעות שלו, אז על מה אנחנו מדברים? יכול להיות, מבחינה הגיונית, שבמדינת ישראל, בארץ הקודש, כל פעולה שעושים בבית ספר כדי ללמד את הילדים שלנו מאיפה הם באו, נחשב לעדתה? איך זה יכול להיות? איך הגענו לדבר כזה בכלל? גם אלה שהקימו את המדינה הציונית שלא היו דתיים בכלל, כולם ללא יוצא מן הכלל, ראו את זה בתור חובה להנחיל לילדי ישראל את המסורת. לא רק את ההיסטוריה, את המסורת. מה שקרה זה שלצערנו הרב, ראית, פספסנו את המטרה. אנחנו חושבים שבאנו לכאן בשביל ליהנות ולעשות חיים משוגעים, ושכחנו שיש מטרה לכך שהגענו לכאן. איבדנו את המטרה. ודרך אגב, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר עלינו. אם היהדות על כל גווניה הגיע למצב של מריבות בינם לבין עצמם, והגיע למצב שלמשל הציונות הדתית מצטרפת למפלגה שבראשה עומדת אישה שהיא לא דתייה בכלל, שהייתה לפני זה במפלגה, ואותו אחד שלידה, אני לא רוצה לדבר עליו כי זה לא יפה, אבל אלה העובדות, פרק את המפלגה ביחד איתה, והם הביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. למה? מה הרעיון של ביקורים? הרעיון של ביקורים זה אני נותן לאבא שבשמיים. מה זה אני נותן לאבא שבשמיים? אני נותן לכלל, האהבה, לאהוב את כולם. אבל ברגע שאני אוהב את עצמי, נגמר הסיפור. אם מה שבעצם מנחה אותי בדרך זה האגו טריפ שלי, פספסתי. איך? אז מה, לא תצביעי?
לא,
תצביעי
עליהם.
על מי תצביעי? תצביעי גימל. נכון. עוד פעם, כל מי שהצביע, אני אומר את זה, כל מי שהצביע לגימל, לשס, עשה טוב. כי הוא הצביע ליהדות. אבל עוד פעם, אנחנו שוכחים, פספסים את המטרה. פספסים את המטרה, זה בדיוק העניין. אז מה עדיף שיצביע לליכוד? או לכחול לבן? אז אומר, כל מי שיצביע למפלגה דתית עשה טוב, נקודה. כי אחרת לא יהיה לנו כאן דק בכלל. הצביע לציונות הדתית, הצביע לשס, הצביע לגימל, עשה טוב. אם הצביע מבחינתנו. למי? למה? 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 אמרתי לך למה. זה מאוד פשוט. איך את רוצה שבאמת הרבנים החרדלניקים, איך את רוצה שהם יצביעו למפלגה שבראשו עומדים אנשים לא דתיים? איך את רוצה שיצביעו לזה? לא דתיים. הרי אנחנו שומרי מצוות. איך את יכולה להצביע למישהו שלא שומר מצוות? מה את מצפה שרבנים יגידו? באמת, תחשבו בהיגיון. אז לא, אבל יהודית אומרת שאמרו גם רבנים, היו כאלה שאמרו להצביע לגימר. לא כולם אמרו להצביע ל...
לא אמרו, שלא מתפחד, לא אמרו למי.
בסדר, למה? למה? כי הם בקטע יותר של חרדים, חרדים לדבר השם, מה שנקרא, החרדלניקים, זאת אומרת חרדי, דתי, ציוני, והם כאב להם שבמפלגה שאמורה לייצג אותם, כבר לא מייצגת אותם. וזאת האמת, תחשבו על זה. חבר'ה, בואו, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אני לא מספיק, באמת, לא רוצה להיכנס לזה בכלל, כי אנחנו לא כאן מדברים על פוליטיקה, מדברים על תורה. אנחנו תורה, ואנחנו צריכים להתפעל לקודש ברוך הוא, והתפקיד שלנו זה עפיץ אהבה. זה כמו שהשבוע דיברתי באיזה חבר'ה שנפגשים, בחבר'ה צעירים, על זוגיות ודברים כאלה, ויש גם עניין של אהבה. ומה זה אהבה? צריך לדעת ולהבין, הקדוש ברוך הוא רוצה שנאהב את כולם. לא משנה במה הם מאמינים. אנחנו צריכים לאהוב את הבן אדם, ואם הדעות לא מתאימות לנו, לסנות את הדעות. אין שום בעיה בזה. הבעיה שלנו שאנחנו לא יכולים לעשות את ההבחנה, ולפעמים זה קשה. אבל זוהי האמת. כי הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נאהב את כל מה שהוא ברא. וזה הגיוני גם. כי אבא שבשמיים, אם הוא ברא, זה בריאה שלו, זה דבר טוב. יפה. איתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים. וזה אנחנו צריכים לזכור, ואנחנו לפעמים שוכחים. ובשביל זה אנחנו נראים ככה. כי במקום לסנוע את הדעה, אנחנו סנועים את הבן אדם. אז אין שום היתר לסנוע את הבן אדם. אנחנו סונים את הדעות, אנחנו לא נקבל אותם, ואנחנו נלחם נגדם. לפעמים ישנם גם מצבים קיצוניים, שבהם גם במלחמה הזאת אנחנו נצטרך לאבד את האדם גם. תראי, רשע מרושע, רשע שנגדה בהגדרה היחידית רשע, סונים אותו כן, כי הוא עבר את הגבול. אבל לכתחילה, אנחנו צריכים לאהוב את האדם, ולא משנה מה הדעות שלו. וזה דבר שאנחנו לפעמים שוכחים, ואנחנו צריכים לזכור את זה. אני עוד פעם, זה לא קל. זה כמו שמישהו אמר לי, רגע, הוא רוצה זה לעשות לי, זה לעשות לי, איך אני יכול לאהוב אותו? אמרתי לו, עוד פעם, תבין, אתה צריך לשנוע את הדעות שלו, אבל לאהוב אותו בתור הבן אדם. אתה צריך לאהוב את הבן אדם מאחורי המעשים. וללא שום קשר, כשאין ברירה, שאין ברירה, סליחה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? התורה היא תורת שלום, היא תורה של אהבה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? מה הדבר שם שרוצים כשבאים לארץ? בורשתם. תגרשו את כל מי שנמצא כאן, תארגו. זה התורה שמדברת על שלום ואהבה? איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? וזה בדיוק העניין. אנחנו שוכחים מה המטרה, ומתלבשים, מסתכלים על הדברים הצדדיים. זה כמו שבקבלה אומרים, אסור להסתכל על המקרה, רק על הכלל. וגם הטעות המחשבתית שאנשים חושבים שהפרטים בונים את הכלל. זה לא נכון. הפרטים לא בונים את הכלל, הכלל קיים לפני הפרטים. הפרטים נועדו למצוא את הכלל. כשמצטרפים ביחד מוצאים את הכלל, אבל הכלל קיים. עכשיו, מה הכוון להסתכל על המקרה ולא על הכלל? כשאני לוקח דבר ואני מסתכל עליו ספציפית ושוכח למה הוא נמצא כאן. זאת אומרת, מה הכלל שלו? וכבר דיברנו על זה, שילד מרביץ לאח שלו. ואני, מה אני עושה? מה אני שאת הילד? למה הרבצת לאח שלך? אז פתרתי את הבעיה? למה לא פתרתי את הבעיה? כי אני, במקום להסתכל על מה גרם להתנהגות הזאת, הסתגלתי על המקרה. במקום להסתכל על הכלל. והכלל, שהילד רוצה תשומת לב, ואני לא נתתי לו. אז כדי להשיג את התשומת לב שלי, מה הוא עשה? הרביץ לאח שלו. ואתם חושבים שיפסיק? לא. הוא יקבל את המכות עכשיו, ובעוד שבוע הוא עוד פעם ירביץ לאח שלו, כי הדרך היחידה שלו לקבל תשומת לב מאבא, זה כשהוא מרביץ לאח שלו והוא מקבל מכות. לפחות יש לו תשומת לב. זה נשמע אבסורדי, אבל ככה זה עובד. זה פסיכולוגיה פשוטה. זאת אומרת שבעצם, הטעות של האבא היא, שבמקום לשאול את הילד, למה עשית את זה? ולחקור קצת פנימה, ואז להבין שבעצם הילד רוצה את התשומת לב שלו. זה כמו שאתם מכירים, זה היה את הסיפור הידוע הזה עם אותו עסקן ציבורי. שיום אחד הוא מקבל טלפון מאוד חשוב, ממי? מהבן שלו בחדר השני. אומר לו, מה, משמע אתה מתקשר אליי, אתה נמצא כאן. אומר לו, אני לא יכול לדבר איתך, אתה נורא שרק בטלפון אתה מדבר עם אנשים. אז התקשרתי אליך. חשוב לדעת ולהבין, עוד פעם, לא לפספס את המטרה. לא להתעסק עם האמצעים בתור מטרה. זה טעות שאנחנו עושים הרבה פעמים. וחלק מהעניין הזה זה להסתכל על הכלל ולא על המקרה. כי המקרה, ברגע שמנתקים אותו מהכלל, בחיים לא נוכל לפתור אותו. עכשיו, תשימו לב איזה דבר יפה קורה כאן. יש לנו רואים את פרשת ארמי עובד אבי, שזה גם פרשה בפני עצמה. ואז אומרת לנו התורה, אשקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. אשקיפה, לשון קצת מוזרה. ראה, תסתכל, תביט. מה זה אשקיפה? עכשיו, מעניין מאוד שכאן רש"י לא אומר כלום. מה? תכף נראה, אם אנחנו נחזור חזרה לבראשית, שם אנחנו נבין שהשקיפה זה לא דבר חיובי, זה דבר שלילי. וישקיפו על סדום. אומר רש"י במקום שם, כל השקפה והשקפה שבמקרא זה דבר שלילי. חוץ ממקום אחד. איפה? הפרשה שלנו. למה? למה הייתה התורה צריכה לקחת את המושג הזה, השקיפה, שהוא מושג שלילי, ולשים אותו בפרשה שלנו? מה כתוב לפני? ואמרת, בוא הנה, נתן לקחת. ושמחת בכל התורה שנתן לך השם אלוקיך לביתך ולביתך ולביא הגרשת בריך. כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריה וסבירו. ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית וגם מנתתיו, ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ראיתנו. לא עברתי זאתך ולא שכחתי, לא אכל, סליחה, לא אכלתי בונים ממנו ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למה, למת, שמעתי בכל השם אלוקיך, עשיתי כל שתתנה, אשקיף אמון קודשך מן השמיים, וכו' וכו', וברך אותנו. אומרת לנו התורה, דבר מדהים, אנחנו עומדים לפני ראש השנה שנקרא יום הדין. איך אפשר להפך את מידת הדין לרחמים? איך? עכשיו קראנו. לדאוג לקר, ליתום ולאלמנה. ואז השקיפה, שזה מידת הדין, נהפך לחסד, לרחמים. הנה פטנט, לפני יום הדין. רוצים לזכות בדין? רוצים להפוך את מידת הדין למידת הרחמים? גמילות חסדים. צדקה, חסד, או אהבה. אהבה. ואז אפילו את מידת הדין אפשר להפוך לרחמים. זה דבר חזק ביותר. חזק ביותר. יש כאן סיפור נחמד על הרב טולדנו, שהוא היה צריך לעשות שיפוץ בבית, אז אמרו לו, תשמע, יש שם איזה דירה שם עם סינים, הם יעשו לך את זה בזול. אז הוא הלך לשם ובאמת ראה דירה מלאה בסינים. מה זה צפוף? חבל על הזמן. יושנים על הרצפה, על מזרונים, בצד מבשלים, בלגן שלם, ממש תנאים, לא תנאים. ואז הוא אומר לסיני, שמה, יש לי איזו עבודה בשבילך. הוא אומר, בשמחה. רק מה, הקבלן שהביא אותי, אני עד שש עובד אצלו. אני יכול לבוא אצלך אחרי שש בערב. לא, לא, אין בעיה, תבוא. הסיני מגיע, עובד עד 12 בלילה כל לילה. יום אחד זה הרב טולדן לא יכול להתאפק. שאל לו, תגיד לי, אני רוצה להבין. איך יש לך את הכוחות האלה? אתה עובד עד שש בערב, אחר כך אתה מגיע לכאן, עובד כאן עד 12, אתה חי בתנאים לא תנאים. תסביר לי. ולא רק זה, אני רואה אותך מחייך. מה אתה דפוק בראש? מה אני לא מבין? מה? אומר, אתה לא מבין. מה שאני מרוויח כאן, זה בארץ שלי, זה הון תועפות. עכשיו, אני יודע, אני אהיה כאן תקופה מסוימת, כמה שאני ארוויח יותר, יהיה לי יותר כסף לשלוח הביתה, וכשאני אבוא הביתה, אני שם אהיה עשיר גדול. אז לכן, כל עבודה שאני יכול לעשות, אני עושה. אז אני עכשיו סובל קצת, אז מה? הכסף הזה במדינה שלי שווה המון כסף, אני אבזבז אותו כאן על שטויות? מה, אני אלך לגור בדירה יפה, עם תנאים משופרים, בשביל מה? אני רוצה לחסוך כל גרוש. אבא רב תלדנו, תראו איזה לימוד אני לומד מהגוי הסיני הזה. מה זה העולם הזה? כל מצווה שעושים בעולם הזה, זוכים לשכר עצום. מה אנחנו עושים? דואגים, בית גדול, אוכל טוב, בגדים, מסיבות, טיולים, חופשות. ומה עם המצוות? קשה. אם היינו מבינים, מה שמצפה לנו בעולם הבא, כמה שכל מצווה שווה, אם בן אדם היה מבין, שבאים ואומרים לו, כל לבנה שאתה שם על הבית הזה, אתה מקבל $1,000. איך הוא היה עובד? וזה מביא אותנו לעוד דבר. יש לנו רשימה של כללות איומה ונוראה בפרשה. ובאמצע מופיע, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת, מה אומרת התורה? בפשטות, תקיים את כל המצוות, אם לא תעשה אותם בשמחה, מה יקרה לך? כל הכללות יחולו עליך. אוי ואבוי. למה? מה, בן אדם הולך, מקיים את המצוות, אז הוא לא עשה את זה בשמחה, אבל הוא קיים את המצוות. יהיה מקולל? כאן תמון שורש ויסוד. אם אנחנו היינו מבינים, כמו אותו אחד שאומרים לו, שכל לבנה שהוא שם בבניין, הוא מקבל $1,000. איך הוא היה שם את הלבנים? כמה זמן הוא היה שם אותם? כמו הסיני הזה. לא מפסיק. עוד לבנה, מה, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. מה זה הוא היה ממשיך וממשיך וממשיך? ואיך, איזה מצב הוא היה? בשמחה או בעצב? באיזה מצב הוא היה? בשמחה גדולה. אבל כואב לו. הוא עייף. הוא חי בלי תנאים. מי זה מעניין? אני הולך להיות מיליונר. אז אם בן אדם היה מבין כמה כל מצווה בעולם הזה שווה, מיליונים, אז הוא היה מסתלבט כאן, הוא היה רץ לקיים מצוות. וגם אם זה היה קשה, הוא היה מקיים עוד ועוד ועוד. וכמה שהיה קשה, היה לו חיוך על הפנים. למה? כי כל מכשול שעל הדרך מגדיל את השכר. כל קושי מביא עוד שכר. זאת אומרת, שלא רק שהוא היה מחייך בזמן של צרות, הוא היה שמח. אומרת התורה, אם אתה לא מבין את זה, אז אתה מקולל. מה אתה עושה כאן בכלל? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אם אתה לא עובד בשמחה, לא הבנת למה אתה כאן. שאם אתה מקיים את המצוות. אם אתה היית מבין למה אתה כאן, היית שמח.
שם
הכל
בחיים
שלנו.
אנחנו
מתחילים
לעשות
את
זה,
אנחנו מתחילים
לעשות את זה.
אבל בהקבלה, שאנחנו כן מבינים, אנחנו צריכים להבין שהשכר הוא כל כך גדול, שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין אותו. כן תחשוב על מיליונים, תחשוב על מיליארדים, כי ככה אתה מבין. כי אתה נמצא כרגע בעולם המעשה. ובעולם המעשה אנחנו חושבים כמו בעולם המעשה. כי זאת הבעיה שלנו לפעמים, שאנחנו מפרידים את הרוחניות מהגשמיות, ואז זה כבר לא כל כך מדבר אלינו. הרי אומרים, אתם יודעים מה זה הגיהנום לרשע? אתם יודעים מה זה הגיהנום לרשע? הגיהנום לרשע, מה זה גיהנום? להושיב אותו בישיבה של מעלה, זה בשבילו גיהנום. תחשבו על זה. תחשבו שלוקחים אתכם עכשיו לאיזה מקום של שיא האינטליגנציה, אנשים שומעים קונצרטים, הרצאות של המרצים הכי טובים בעולם, מוסיקה הכי טובה בעולם, אבל אתם אנשים נבערים מדעת, לא מבינים כלום, לא נהנים משום דבר, ולהפך, אתם רואים את כולם נהנים ואתם סובלים. לא רק זה, אנשים מסתכלים עליכם, תראה את הפושט הזה, לא מבין כלום מהחיים שלו, מה הוא עושה כאן בכלל? בזלזול. זה גיהנום. תחשבו על זה, שאותו רשע, הנשמה שלו עולה למעלה, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע לעשות כלום, הוא לא נהנה מתורה, תורה בשבילו זה סבל. אז מה הגיהנום שלו? גן עדן זה, זה גן עדן לצדיקים, לרשעים זה גיהנום. שתבינו על מה אנחנו מדברים. אז מה, אי אפשר להסביר את זה ככה לאנשים. כי אנשים ככה לא יבעלו מגיהנום. אז מה אומרים לנו? אש שורפת, אש זה. צריך להבין שחכמינו לא אומרים את זה סתם. המובן, זה המובן. אבל זה לא מושגים פיזיים, מושגים רוחניים. לכן, אי אפשר להפריד בין הרוחניות לגשמיות. כאן בעולם הזה אנחנו לא יכולים להפריד. אנחנו חייבים להבין שזה קשור ביחד. כי רק ככה אנחנו יכולים לעבוד את השם. כי איך עובדים את השם? במחשבות או במעשים? בצירוף המחשבה למעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אין מחשבה, אין מעשה. אבל אם יש מחשבה ואין מעשה, גם לא עשינו כלום. אנחנו עומדים בתקיעת שופר. אחד מהדברים של תקיעת שופר זה לחבר את הימין והשמאל כדי ליצור את האמצע, את הקו האמצע. זה בעצם המטרה של השופר, לצעוק לאבינו שבשמיים שהשמאל זה לקבל, זה גבורה. הימין זה לתת, זה חסד. אבל חסד בלי גבורה, או בוא נגיד רוחניות בלי גשמיות, אפשר לעשות משהו בעולם הזה? אם בן אמר מדבר על צדקה, אבל אין לו כסף לתת צדקה, אז שווה משהו מדבר על צדקה? שבן אדם שיש לו כסף, אבל לא רוצה לתת צדקה, אז שווה משהו? אז מה אני צריך לעשות? לצרף את שתיהם. זה אנחנו עושים בתקיעת שופר. מצרפים את הכל ביחד כדי לתת, להתחבר לאבא שבשמיים. להגיד לאבא, אנחנו רוצים להתחבר אליך, אבל בצורה הנכונה. זה כמו שאמרנו, וזה אנחנו נסיים. הרב דסלר כותב על זה. הוא אומר, מה זה נותן ומה זה מקבל. אז יש טעות שאנשים חושבים שכשאני נותן, אז אני מה נותנים. וכשאני לוקח, אני מה לוקחים. זה נשמע שזה ככה, לא? זה לא ככה. כי יש לוקח שהוא נותן ויש נותן שהוא לוקח. מה הכוונה? אם אני נתתי למישהו מתנה, אבל המטרה שלי זה להשיג ממנו טובת הנאה, שהוא ייתן לי משהו. אז אני נתתי או לקחתי? אני לוקח. מצד שני, אם אני לקחתי ממישהו $1,000,000 כדי לחלק לעניים, אז אני לקחתי או נתתי? נתתי. זאת אומרת, שבעצם השאלה היא עוד פעם תמיד, מה המטרה? כי תבוא, לקחת מראשית פרי האדמה. אנחנו צריכים להבין למה אנחנו כאן. ולהבין מהו האמצעי ומה המטרה. ושנזכה באמת, לחבר את הדברים ביחד. לחבר את קו הימין עם קו השמאל כדי ליצור את הקו האמצעי שממנו בעצם בא כל הטוב. זה החיבור של העולם הרוחני ועולם המעשה כדי ליצור טוב. ושנתקע בשופר, נגיד לאבא, אבא, מצד אחד אנחנו מבטרים על האור. מצד שני אנחנו רוצים לקבל אותו בצורה הנכונה. ובשביל לעשות את זה אנחנו מחברים את החסד עם הגבורה. את הקבלה עם הנתינה. כדי ליצור את החיבור הזה שאיתו אנחנו יכולים ליצור בעולם המעשה, להתחבר אליך. ובעזרת השם, כל דבר שאנחנו עושים, דבר ראשון, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, ולא לשכוח. רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא כל יום ויום נותן לנו את השמה חזרה, כי הוא מאמין בנו. הוא מאמין בנו, זה צריך לעודד אותנו. אם הוא נתן לנו עוד יום, סימן שאנחנו, יש בכוחנו לשנות ולעשות טוב. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם עכשיו חודש נפלא, ימים נפלאים, שבהם אתם יכול להפוך את הכל מדין לרחמים. שנעסוק בחסד ובאהבה, ולא ניתן לאווירה שמסביבנו להשפיע עלינו, שנזהר מזה, שלא ניכנס לכל הוויכוחים הפוליטיים האלה בשנאה. מתוך האהבה תדברו על הכל, אבל לא לסנוף, להתחזק באהבה, כי זה מצוות ביקורים, זה הבסיס והיסוד, אהבה, ואהבת לרחק המחה. שכוי...